שלום רב למאזיני ארץ עמדתנו, ארץ הקודש. עסקנו בפעם האחרונה בבניין השכונות החדשות בירושלים מחוץ לחומות, והפעם נעסוק קצת בתחילת היישוב היהודי בארץ. הזכרנו שבין מיישבי השכונות הראשונות היו תלמידים אחדים מצאצאי תלמידי הגר"א, וביניהם היה רבי משה יואל סלמון ורב ריבלין ואחרים. רבי יואל משה סלמון פרסם גם בעיתונות את דבריו, וכך קרא ליהודי הארץ: אורו ישנים, אורו, אורו והאירו אהבה בלב ילדי שרון. הביטו אל פני אמכם השקולה הרוצה להניב לכם מתנובתה. נקרבה אל המלאכה ואל נשים תקוותנו למור, אחינו בחוץ לארץ יקנו לנו שדות וחמים. יחד עם קבוצות חברים ניסה לקנות אדמה בעמק יריחו, שקראו לה פתח תקווה, על פי הפסוק בהושע המנבא על תיקון שיבוא בעת הגאולה, במילים: ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק אחור לפתח תקווה. כנראה היה גם זיהוי של אותו מקום ליד יריחו עם מקום חטאו של החן, שעל שמו נקרא המקום עמק אחור. ואם כן, ראוי היה, אם רוצים לחוש כאילו אנחנו ממשיכים את דברי הנביאים בהבטחותיהם לגאולה, לקרוא למקום פתח תקווה. אמנם קניית אותה חלקה לא יצאה אל הפועל בגלל התנגדות של הטורקים שחששו מהתיישבות היהודים, ולכן השיג יואל משה וחבריו שטח אדמה גדול ליד נהר הירקון, שעליו לא היו קופצים. אותו מקום שימש למרבץ לחיות ומקום כינון ליתושי הקדחת, והיה כולו עמק ביצתי גדול. במאמצים גדולים הצליחו המתיישבים ליישב את המקום, להפתעתם של ערבים השכנים. רושם רב על יושבי ירושלים עשו יושבי פתח תקווה, כאשר במלות שנה להתיישבות הביאו מעשר מפרי הארץ ליושבי ירושלים, מעשה ידי ישראל להתפאר. המתנחלים בנו צריפים ובתי חמר ואיבדו את אדמתם תוך התנגדות נמרצת לקבלת כספי החלוקה שהיו נהוגים עד אז בארץ. לידם הגיעו עולים חדשים מרוסיה שהתיישבו ליד הירקון, וכך קראו להם הירקונים. אותם העולים הירקונים גידלו בקר ועסקו בדייג. הקיץ שבא אחרי החורף הגשום הביא איתו קדחת, ויחד עם המחלה את מוראותיה הנוראות. יום אחר יום הובאו לקבורה חללי הירקונים. מהם, בלי שזכו שנשאר להם אפילו ציון לקבר. ומהם ברחו בשארית כוחם ממקום הסכנה. הקדחת הגיעה גם לפתח תקווה, ומחמת הסכנה יצאו המתנחלים דרומה ליהוד הרחוקה מן הביצות, כשהם נעזרים בתוספת כוחות שהגיעו מהגולה מביאליסטוק. כך נראה כי עם פתיחת המעשים החלוציים שבאו מירושלים, נתכונן גם היסוד ליישובה החקלאי של הארץ, ומכאן ואילך החלו להצטרף למעשה הבניין גם יהודי הגולה, חובבי ציון ואחרים. בשנים תרמ"ב, שנה שבתאריך הנוצרי 1882, נתייסדו המושבות ראשון לציון, זיכרון יעקב וראש פינה על ידי חלוצי המתיישבים מיהודי רוסיה ורומניה. שליחי האגודה מבריסק קנו גם הם אדמה בצפון וקראו לנחלתם יסוד המעלה. השמות ראשון לציון, זיכרון יעקב, ראש פינה, יסוד המעלה מעידים על ציפיות החזון שמילאו את ליבם של המתיישבים. כי הרי כך נאמר בישעיה בדברי החזון על הגאולה, ראשון לציון הנה הינם ולירושלים מבשרת הן. וכן נאמר על אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, ויסוד המעלה הוא השם שנתן עזרא הסופר בעלייתו לארץ לקבוצת השיירות שהגיעו יחד איתו. המתנחלים ליד אדמות החולה לא הורשו לבנות בתים כי נחשבו לנתינים זרים. בצרתם פנו אל הבדואים ולמדו מהם את מלאכת הקמת הסוכות בעזרת שלדי עץ ומחצלות גומה. גם להכנת המאכלים נלמדה מהשכנים הבודדים, וכך למדו להסתפק במועט ולחיות גם בתנאים לא תנאים. יושבי עמק החולה נגפו במחלה קשה ונוראה, קדחת שחור השתן. רשימת החללים התארכה יותר מרשימת החיים שנותרו במושבה. כל זאת מלבד צרות השודדים והגנבים שפרצו פרצות ומפעם לפעם הרסו את כל עמלם של המתנחלים. אף על פי כן, בדבקות ובמסירות, נאחזו המתנחלים באדמתם, וכאשר ערה ואחד מהם בא לכלל כתרוג על היישוב מחולשת הדת, שב והודה קבל עם, סלחו לי את חטאי שחטאתי נגד כבודכם, נגד כבוד חברנו ונגד כבודה של הארץ. אגודות המתיישבים התרבו, וכאן הגיע תורם של בני צפת שהתיישבו מעבר לכנרת מזרחה במושב בני יהודה. גם לחדרה הגיעו המתיישבים, וכקודמיהם נתקלו גם הם בצרת הקדחת. משפחות שלמות וחברים צעירים מתו בזה אחר זה. שם חדרה יצא לשלילה כארץ אוכלת יושביה. אך המתנחלים לא עזבו וניסו בדרכים שונות לעצור את פגיעת הקדחת. בימים קשים אלו, כאשר עמד גורל היישוב על סף משבר, הגיע התור למקור חדש שממנו זרמו מעיינות ישועה. היה זה הנדיב הידוע שזכה להיות חוליה אמיצה מאוד בשכלול ובקיום הגאולה המתרקמת והולכת. אך בטרם נעמוד על דמותו ואישיותו של הנדיב הידוע ומפעליו, נאמר דברים אחדים על תנועת הבילויים, אותה תנועת עולים שהגיעו לארץ ישראל מארצות רוסיה וסביבותיה. התעוררות יהודי הגולה שמלבד הפרעות ברוסיה והגזרות ברומניה, נעזרו גם על ידי דברי הסופרים המעוררים, אברהם מפו בספריו אהבת ציון, אשמת שומרון, פרץ מולנסקין ואחרים. בגולה הוקמו אגודות חברים בערי רוסיה וברומניה, שכפי הגדרתם היו על מנת להתיישב ולייסד קולוניה, מושבה, לעבודת האדמה בארץ. חלוצי התנועה של הסטודנטים באוניברסיטאות ברוסיה קראו לעלייה תחת דגל בילו, בראשי תיבות, בית יעקב לכוונלך. כוונתם הייתה לחייב לדוגמה אישית ומעשית, ולא להסתפק במס שפתיים על אהבת הארץ. למרות הקשיים שהרים השלטון הטורקי על הכניסה לארץ, הצליחו הבילויים להגיע לארץ בדרך לא דרך והסתננו לארץ בקבוצות קטנות. בתמוז תרמ"ב הגיעה חבורה של 12 צעירים וצעירות לשם הגשמת החזון של שיבת ציון. בתחילה השתכנו בפרדס של נוצרי ביפו, והחלו לחיות חיי שיתוף. הבילויים נזכרו לעבודה במקווה ישראל, ולמדו שם את עבודת האדמה המפרכת, בלי שתצא תלונה מפיהם. לאחר משבר כלכלי, נתפלגו כשחלקם עבר לראשון לציון, ובחלקם עלו לירושלים ללימוד תעשייה. הבילויים בראשון לציון חיו בפשטות כשהם שרים שירי ישראל במנגינות רוסיות. אחד השירים המאפיינים מאותו הזמן הכיל את המילים הבאות: חושו אחים חושו, נרימה פעמנו, טוסו אחים טוסו אל ארץ אבותינו. הגיע עת משבר. ללא כסף לא יכלו לבנות בתים ולחפור באר. שליח מטעמם יצא לפריז לחפש מקור לכסף. נדיב, ששמו נשמר בסוד, העניק למתיישבים כסף לחפירת הבאר, ושלח אגרונום לבדוק את תכונות הקרקע ולהדריך בגידול מטעים הראויים לה. הבילויים שנדרשו להעביר תוכניות מעשיות למנהל מטעם הנדיב, צרפו את תקנות הסתדרותם, שנראו כקיצוניות ועל כן נפסלו בפריז. רווח עמד להם מצד יחיאל מיכל פינס, מתושבי ירושלים, שקנה קרקע בדרום הארץ והציע לבילויים להתיישב עליה. הבילויים נענו להצעה והגיעו במרץ לבנות את מושבתם הראשונה שנקראה גדרה. קשיי ההתנחלות עמדו גם כאן בפניהם, ובהם היו חוסר מים, ריבות עם השכנים הערבים, האיסור מטעם השלטון לבנות בית ולהקים צריף ועוד. כמעט כמו היום. יישוב נוסף מהחשובים ביישובי הארץ נוסד בשרון הצפוני. אחד הפעילים, יהושע חנקין, קנה שטח אדמה נרחב, אליו הגיעו מתנחלים מליטה ולטביה. החן הערבי שהיה במקום מוכן למגורים, והמשפחות עברו לדור בהם ובצריפים שהוקמו על הגבעות מסביב. מיד נתקלו בצרת הקדחת והחלו ליפול חללים בזה אחר זה. המתנחלים, שהאמינו לתומם כי שורש הרע מצוי בבניין החן העתיק, ובבוא העת ויבנו בתים תחלוף המחלה, על כן זרעו ונטעו ככל שיכלו, והקדחת לא הרפתה. משפחות שלמות נגזרו מארץ החיים. סוף סוף החלו המתנחלים להבין כי שורש הרע תלוי בביצות, והחלו בניסיונות לנקז את המים אל הים. בהנהלת מהנדסים ואגרונומים נבחנה תוכנית ייבוש בעזרת הפקודות של הברון רוטשילד, שקיבל עליו את ייבוש הביצות. במקומות מסוימים בהם העמיקו המים עד שלא ניתן היה להובילם אל התעלה, הוחלט להקיפם במטעי אקליפטוס, ומאז נפוץ העץ ליד כל האגמים והביצות המסוכנות. עצים אלו התפרסמו כמבשרי היישוב היהודי, עד שנקראו בפי הערבים סג'רת אל יהוד, דהיינו עצי היהודים, וכך תיהר נופם של העצים את אוויר הארץ. כדאי לציין שהעצים, עצי האקליפטוס, הובאו מאוסטרליה הרחוקה, וכך התברר שכל קצות העולם שותפים בבניין ארץ הקודש, ליבו של העולם. בינתיים החלו הקשיים שנבעו ממצבה המוזנח של הארץ, חוסר דרכי תעבורה, מיעוט בארות המים ועוד, לתת את אותותיהם. והיישובים הצעירים עמדו על סף פשיטת רגל. כאן הגיע תורו של הנדיב הידוע, והוא זכה לבסס את הנדבך הראשון בדרך לתקומת העם בארצו. כאן ניפרד להיום, לא לפני שנאחל לעם ישראל הצלחה ביישוב הארץ, בהמשך מעשה ההקרבה של הדורות הקודמים, ובכישלון כל המחשבות הרעות של הגויים ועוזריהם מקרב אחים טועים, בין אם יהיו גדולים בין אם יהיו קטנים. וריבונו של עולם, הבוחר בישראל ובוחר בארץ ישראל, הוא יפר עצת כל אויבינו ושונאינו הגלויים והסמויים. ובישראל יתקיים, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. שלום, שבת שלום, ובשורות טובות וקרוב.